בקצהו הדרומי מערבי של חצי האי ערב, הרחק ממוקדי ההתפתחויות ההיסטוריות של העולם היהודי, התנהלו חייה של יהדות תימן במשך מאות שנים. במעין שמורה רחוקה ונידחת, ראשית ימיה של גולה עתיקת יומין זו, לוטה בערפל ושזורה במסורות ואגדות, ומהן המרחיקות לכת אף לתקופת ימי הבית הראשון. כאן, בחבל ארץ שכוח אל, בקרב אוכלוסייה מוסלמית חשוכה וקנאית לדתה, חי המיעוט היהודי ב-1,200 כפרים ועיירות. ברציפות שכמעט אין לאח בהיסטוריה של עם ישראל, יתר על כן, בעוד שגלויות ישראל האחרות באו זו בזו, גלות תימן כמעט ולא התערבה בשום גולה אחרת, ומחמת ניתוקה הגיאוגרפי, היא שימרה את יוקנה קדמון קודם שנפרדה מגוף האומה. מכוח רחוקה ובידודה, נשתמרה תרבותה שמירה יתרה, ותרבויות נחר לא באו בגבולה. חרף בידודה של גולת תימן, ארץ ישראל לא פסקה מעולם להיות מושא חלומם של היהודים בה. יחידים מבני הקהילה עלו ופקדו במרוצת כל הדורות את ארץ האבות, לחונן את עפרה, למות ולהיקבר בה. אבן דרך בעליות יהודי תימן בעת החדשה הייתה עליית תרמב, 1882, שביסודה עמדו מצוקות השעה, מניעים משיחיים ובשורות עמומות על ארץ ישראל המתחדשת. עלייה זו הקדימה במספר חודשים את העלייה הראשונה ממזרח אירופה, הידועה בשם עליית בילו, והעולים כולם התיישבו בירושלים. אבן דרך נוספת וחשובה היא עליית יהודי צפון תימן בתקופת העלייה השנייה, שלא כעולי תרמה בעירונים, שהיו ברובם יוצאי העיר סנעה, היו בני העלייה השנייה אנשי כפר, והגם שלא שלחו ידם בחקלאות, הרי שאורחות חייהם הלמו את השתלבותם במושבות החדשות בארץ ישראל. תחילה וראש לעליית יהודי הפריפריה התימנית שבאו ונאחזו במושבות השפלה יהודה והגליל. מה גרם להתעוררות פתאום של יהודי צפון תימן לעלות ארצה? פנחס קפרה, שהגיע לרחובות בראשית תרע 1909, מדגיש כי לא רדיפות או קשיי פרנסה עוררו לעלייה, אלא אהבת הארץ והשאיפה להיגאל. כך נראתה עליית ראשוני התימנים גם בעיניהם של ראשי היישוב בארץ. יוסף שפרינצק, מראשי תנועת העבודה, מאפיין ומייחד את העלייה הזאת לעומת העליות מאירופה. הוא מדגיש כי המהגר התימני אינו מתלבט בשאלה הארורה לאן, כפי שהתלבטו יהודי רוסיה בני העלייה השנייה, אשר רובם היגרו בסופו של דבר לארצות הברית ולאירופה. היהודי התימני, כדברי שפרינצק, אינו זקוק לעצה בבחירת הארץ שעליה עליו להגר. בשלושה גלי עלייה הגיעו התימנים לרחובות בראשית המאה ה-20. הגל הראשון מסעדה שבצפון תימן הגיע לארץ בשנת תרסת 1908. הגל השני, אף הוא מצפון תימן, מחיידן ומסביבתה, הגיע בראשית תרע 1909. והשלישי, שיצא מדרום תימן, בעקבות שליחותו של שמואל יבניאלי, החל להגיע ארצה בשנים 1911-1912. דרכם של העולים מצפון תימן לארץ ישראל הייתה יציאת מצרים של ממש. דרך ארוכה, רבת חתחתים, גברים, נשים וטף, הולכים ימים רבים במדבר, מי ברגל, מי רכוב על חמור, חורף ביום וקרה בלילה, לחם לחץ ומים במסורה, ואימת שודדי דרכים מרחפת על ראשם. ובקצה המדבר המתין לשייר את העולים ים סוף, שאותו היה עליהם לצלוח בספינה רועה הנתונה למשברי הגלים עד בועם לארץ הקודש.
שיירות, עם גמלים, עם חמורים, עד לחוף הים. ושם עלינו בסירה, סירה מפרש כזה, שנשארנו מטלטלים בים חודש ימים. והייתה הוענייה, המפרש הזה היינו צריכים כבר كلنا نتبع بيان وبا لها سيرة ما تشمعوا أني لو جاء ما يأتانوا أرتين ركي تطللوا مشين إيم أمار يشلخ يمحود مزال نحن نصال إملاس كلنا نحن طبعين بيان أنا فين أنا نحن هيقعنوا هشي مرفوع عذر لهنو وهيقعنوا لجدة السعودية ده شما مدقها عيرة زو جدة مش أنو شما يوم أحد بليلة أحد هاي يوم شينا أشاني علينو لأونية علينو لأونية هي كعنو لي هذي وتانو بيتانو ليافو ها سيرت على السويس
מסעת לאות הזה במדבר ובים היה גם חלקם של גלי העלייה נוספים שעזבו את תימן כולה והגיעו לארץ ישראל. וכך הם חתמו את פרק הגלות החשוכה ופתחו את פרק הגאולה ממש כהבטחת הנביאים.
והיה ביום ההוא התוגע בשופר ג'לל והוא עבדי בארץ השור והנידוחים בארץ מסרועים והשתחוו לאדוני בהר הקודש בירושלים וחזוב ואדוני עליהם ירועה ויוסוך הברוק חיסוה ואדוני אלוהים בשופר יתגוע ומולך בסערות תמון.
מה הביא את חלוצי העלייה השנייה מתימן ללכת ולהתיישב ברחובות ולא בירושלים וביפו שבהן התגוררו תימנים כבר משנות העלייה הראשונה? חכם אברהם אפג'ן ממנהיגי הקבוצה מספר שתשעה אנשים נשלחו לטור את רחובות ולראות אם טוב המקום לגור בו ואם הגונים יושב. ומי שראו כי המושבה מסבירת פנים נענו חלק ממשפחות העולים להזמנה, העמיסו את חפציהם, ארגזים מלאים ספרי קודש ומטלטלין על גמלים ושמו פעמהם למושבה רחובות. ומעל הכל, רחובות יצא לשם של מושבה, המקבלת בזרועות פתוחות את כל הבא בשעריה.
המושבה הזאת נבנתה על ידי אנשים עם העלייה הראשונה שהגיעו לכאן בסוף המאה ה-19 כדי לבנות בית, ואליהם הצטרפו בראשית המאה ה-20 אנשים ממקום אחר לגמרי, חלק אחר של העולם, תימנים שבאו ארצה עם הרבה מאוד אמונה בלב, שהיא הייתה המכנה המשותף של כולם, האמונה ב ארץ ישראל, בשיבתו של העם היהודי לארץ ישראל. התקופה הייתה קשה, היא הייתה קשה לכולם. תנאי החיים היו מאוד מאוד קשים, גם לוותיקים ובמיוחד לחדשים. המארג היפה הזה מוצא את ביטויו ברחובות ובמיוחד במערכות היחסים המאוד מורכבות בין התימנים שעלו הנה לבין הוותיקים. ההפריה הדדית הזאת יצרה כאן א', השפעה תרבותית גדולה מאוד של האשכנזים על התימנים ושל התימנים על האשכנזים. יחד עם זה, תוך שמירה בלתי רגילה, הייתי אומר, של התימנים עד היום, על הייחוד האתני שלהם, על סממני התרבות שלהם, על המסורת שלהם. אני לא חושב שיש עוד עדה שיכולה להתגאות כל כך בשמירת המסורת וערכי התרבות והדת והאמונה והייחוד האתני כמו התימנים.
אלא שמציאות החיים במושבות ארץ ישראל בימים ההם לא הייתה פשוטה כלל ועיקר. חבלי הקליטה לפועלים הצעירים והרווקים ממזרח אירופה היו קשים מנשוא. לכל שכן למשפחות העולים מתימן שהיו מטופלים בילדים ובקשישים. כך קרה שהעולים הראשונים הגיעו לרחובות ובהיעדר אכסניה ראויה, הם הקימו כ-15 סוכות מעצי אקליפטוס ומחצלאות במרכז המושבה. מרים נדף, שהגיעה לרחובות עם בעלה דוד ושני ילדיה, מספרת כי כל משפחת עולים קיבלה שני אקליפטוסים וביניהם גרו. הפעוטות שכבו על ארסלים שנקשרו בינות לעצים, והמבוגרים ישנו על האדמה. פרנסתם הייתה על הבאת מים מנס ציונה, 3 פחים בגרוש. כבר בבוקר הראשון נלקחו העולים החדשים, גברים, נשים וילדים כאחד, לעבוד במשקי האיכרים. הנשים והילדים נשלחו למסיקת זיתים, והגברים קיבלו מעדרים ויצאו לחרמן את העים. פנחס כפרה מספר כי בעונת השקדים המתה המושבה מאות פועלים, מרביתם נשים וילדים, ערבים ותימנים גם יחד, וכולם היו קולפים את השקדים בציפורניהם ובשיניהם. ובסוף יום עבודה מפרך היו נוהגים להתאסף בסוכות ולהגות בתורה, ולעיתים פצחו בזמירות תימן בלוויית טס נחושת, ואף יצאו בריקודים לעיני רבים מבני המושבה שהיו נקהלים לחיזות בשמחתם. בעוד שבימי הקיץ תנאי הדיור הרעיים בסוכות היו נסבלים במושגי הימים ההם, הרי שעם בוא החורף והגשמים הם נעשו לבלתי אפשריים. הפתרון המיידי שניתן לעולים היה מחסה ברפתות בעורבות ובלולים של האשכנזים, ובני המזל זכו לדיור במטבנים, במחסנים ובמקלטים. ברפת הביאה מרים לעולם את בנה השלישי. היא מספרת כי בעת שאחזו הצירי הלידה היא החזיקה בכרה הפרה ונעקותיה נבלעו בגאיית הפרות. את הטבור נשכה בשיניה. 4 ימים לאחר הלידה החלה מרים לעבוד בבית אייזנברג. תמורת 0.5 לירה לחודש היא כיבסה, נקטה וראתה את הבקר, וכדבריה, עשינו כל מה שערביות היו עושות. ומשה סמילנסקי, הסופר והעיקר איש רחובות שהתוודע לתימני המושבות בכלל ולתימני רחובות בפרט, מוסיף: הימים הראשונים במושבות היו קשים לתימנים כקריאת ים סוף. מחסור, עוני, יתמות היו מנת חלקם. עזובים, מחוסרי פרנסה, מחוסרי הגנה חברתית וציבורית כלשהי, התגוללו בעין צל קורה, הם ונשיהם וטפם. כדרכה של ההיסטוריה, שהם חולליה הם בני האדם. גם בשעריים בלטו 2 דמויות מפתח, אשר הודות לפועלן והשתדלותן, קמה והתרחבה השכונה, אפרים זקס והרב אברהם יצחק קוק הכהן. בעידודו של אפרים זקס רכש ועד המושבה קרם בין 35 דונם בדרום המושבה, שחולק ל-35 מגרשים, ועליהם החלו התימנים לבנות את שכונת שעריים. הבתים הראשונים נבנו ברחוב א' לימים מנשה כפרה, מדבש. בתים אחרים נבנו בבנייה בגדדית, ולפיה היו מעמידים שלד מקורות עץ, ממלאים את החללים שביניהן באבני חול ומתייחים את הקירות מבית ומחוץ. חרף קשיי הקליטה, השתלבו התימנים חיש מהר במשימה הלאומית בת הזמן לכבוש את העבודה העברית מידי הפועל הערבי. ללא בתים, פרדסים וחרמים וללא כל הבטחת הכנסה, נאלצו התימנים על נשותיהם וילדיהם לעשות בכל עבודה בבית ובשדה, ובלבד להביא מזון לבתיהם.
יהודי תימן הגיעו לארץ ישראל בגלים. תחילתה של כיבוש העבודה העברית על ידי יהודים מצפון תימן ואחרי כן מדרום תימן לא היה מודרך על ידי כוחות חיצוניים, אלא הם היו בעצמם, הגיעו למושבות והחלו את העבודה הזאת בעצמם.
בלשון ציורית תיאר ישראל מזרחי בראשוני העולים את ההתגייסות הכוללת לעבודת האדמה. בבוקר יצאנו כולנו לעבודה, הגבר לעדור הגפן, הזית והשקד, האישה לזבל הגפן, התאנה והרימון, והבנות עוזרות בבתים בכביסה ושטיפת הרצפות. יוצאי תימן בלטו במאבק הלאומי על כיבוש העבודה, בעיקר נוכח חדלונם של הפועלים האשכנזים.
הפועלים האשכנזים היו צעירים, חסרי משפחות, רווקים כלומר, קלי תנועה, אגב, לא נשארו במקום אחד הרבה זמן, תמיד נעו ממקום למקום, לא היה להם סבלנות להתמיד במקום אחד, ולכן גם קשה היה לשמוך עליהם לטווח רחוק בעבודה העברית. לעומת זאת, הפועל התימני היה בעל משפחה, היה יציב, כשהוא בא עם משפחתו, הוא התיישב במקום, ובעצם הפך להיות קבוע בנוף.
ואילו יקרי רחובות אמרו דברים ברורים באחת מאספות הוועד בשנת 1910. לא להם אנחנו עושים טובה, כי אם לעצמנו, בזה שאנחנו מקילים את תנאי חייהם במושבה ונותנים להם את היכולת להתקיים, אנחנו מאפשרים גם את קיומנו. כי בלי הפועל העברי, גם אנחנו לא נוכל להתקיים. אנחנו גם צריכים לשלוח איש לתימן למטרה זו. ואכן, בשנת 1911, נשלח שמואל יבניאלי מטעם המשרד הארץ ישראלי לעודד עלייה מתימן. ובעקבות שליחותו גברה העלייה מכל רחבי תימן לארץ ישראל, וכך זכתה גם רחובות בתגבור משמעותי של עולים נוספים שתרמו לחיזוקה וביסוסה של המושבה. עולים אלה יצאו משרעב שבדרום תימן, ובדומה לאחיהם, החלוצים הראשונים מצפון תימן, עברו אף הם דרך ייסורים עד בואם למושבה. הם עשו דרכם בשיירה ארוכה שלוותה במורה דרך מוסלמים, אשר שימשו כמגנים מפני ליסטים. תינוקות, חולים ותשושים רכבו על גבי בהמות, ואחרים צעדו עד עדן. מעדן הפליגו העולים באוניית קיטור, דרך ים סוף ותעלת סואץ, באוכה נמל חיפה. בהוראת אנשי המשרד הארץ ישראלי, הופנו העולים למושבה מנחמיה שבעמק הירדן. אלה שאורחות חייהם היו מיוסדים על אדני הדת, ולא תאמו לאלה של אנשי מנחמיה, ולפיכך עקרו בני משפחת משולם לטבריה. בשל היעדר מניין מתפללים בעיר של חוף הכנרת, הם עברו למושבה גדרה. אך גם שם לא מצאו מנוח לכף רגלם, הועיל ואנשי בילו לא ססו לקלוט אותם. על פי עדות יוצאי שרעב, העדיפו עיקרי בילו להמשיך ולהעסיק את הפועלים הערבים שלהם הורגלו מזה שנים. כיוון שכך, החליטו חברי הקבוצה לשים פעמיהם לשעריים, ששמעה הגיע לאוזני רבים מבני תימן, שעלו ארצה בעת ההיא. בשעריים התנחלו העולים בשטחים של ימים יהיו לרחובות הרב יוסף משולם ושבזי, וסביב גרעין זה התפתח הריכוז הראשון של עולי שרעב, אשר התווסף לעולי צפון תימן שהתיישבו ברחובות מנשק הפרה, שבזי ושבתאי מדהלה. השתרשות התימנים ברחובות וחילופי מכתבים ביניהם לבין קרוביהם בתימן יצרו דינמיקה מתמשכת של עלייה ושל נהירה למושבה. בשנות ה-20 הגיעו לשעריים עולים מחיידן ומסביבתה, ביניהם משפחות ירימי, עמרני, בוני ומיידני, ובנוסף המשכה גם עליית יהודי שרעב מדרום תימן. עקב מצוקת דיור ברחובות כפרה, שבזי ושומרי תורה, הם נאלצו להתיישב באזור כרמי השקדים שבקצה השכונה הצעירה, או בפרדסי העיקרים, והתגוררו במגורים הרעיים, בסוכות ובצרפים, באווירה של חוסר ביטחון, יללות תנים בלילות, ואימת עוברי אורח ערבים, שהשתמשו בדרך הסמוכה המובילה לעקיר הערבית. לימים הביאו עולים אלו, יחד עם בני העולים הוותיקים, להתרחבו את השכונה דרומה, והקימו את הרחובות אברבנאל ורבי עקיבא. התרחבות שעריים התאפשרה הודות לרב אברהם יצחק קוק, שהתוודע לתימני רחובות בעת שנהג לבלות במושבה בחודשי הבציר והלך שבי אחריהם. הוא תיארם כאנשים המסתפקים במועט מאוד, רובם ככולם בני תורה, כמעט שלא נמצא ביניהם עם הארץ, וכולם חרדים ויראי השם מאוד. כיוון שכך, החליט הרב קוק לעשות מעשה ולבסס את אחיזת התימנים ברחובות. בהיותו האפוטרופוס של אגודת שומרי תורה, הוא הכיר לקרן קיימת לישראל מגרש בין 130 דונם מאדמות האגודה, שהוריש לה יעקב ברוידה ממייסדי המושבה, ובתנאי שהאדמה תשמש לבניית מגורים לתימנים. אדמת שומרי תורה השתרעה ברובה משני צדדיו של רחוב אמוראים של ימינו, וממנה הופרשו 12 דונם לצורכי ציבור, ויתר השטח הולק ל-68 מגרשים לבנייה. תרומה של ממש להתרחבות שעריים מערבה הרימו עולי שרף שמדרום מערב לסנעה, שהגיעו בשני גלי עלייה בשנת 1928-9 ובראשית שנות ה-30. המשפחות השרפיות הראשונות, ובהן מסעוד וקרתה, הביאו כבר בנמל יפו את רצונן להתיישב בשעריים, והסוכנות אכן סייעה להן להיקלט בה. תחילה השתכנו בחצרות המתיישבים הוותיקים. בראשית שנות ה-30 עברו בני משפחות חיים קרטה, יוסף מסעוד ושלמה ויוסף חובשי, והקימו את הבתים הראשונים ברחוב ארלוזרוב. בני עירם שהגיעו מאוחר יותר השתכנו בצרפים שקיבלו מקרן קיימת ברחוב רמב״ם. הרחוב מטפס על גבעה נישאה שקיבלה על כן את הכינוי גבעת השרף. עם עד שנות ה-30 התבססה הקהילה המקומית בעיקר על יהודי הפריפריה, החיידנים, בני צפון תימן והשרעה מבני הדרום, הרי שבשנים הבאות הגיעו משפחות מסנעה, בירת תימן, ומהכפרים הסמוכים לה, וכן מהעיר דמר וסביבותיה, משפחות אוקשי, מיידני, קורש ומלמד, ומשפחות קריטי מהעיר דמת. הדמוגרפיה בשעריים הייתה למניאטורה של גולת תימן. שעריים של שנות ה-30 החלה אף קולטת עלייה של יהודים שנמלטו מאירופה עם עליית התנועה הנאצית שם.
הוריי הרגישו כאן בשכונה שווים לשווים עם כל השכנים התימנים שגרו כאן, מכיוון שכולם היו חלוצים, כולם היו חסרי כל. התימנים היו אנשים מאוד ישרים, מאוד נאיבים, ועם מוטיבציה מאוד גבוהה לעבודה, כך שכל עבודה קשה שיכלו בזמנו לעבוד, הם קיבלו על עצמם לעבוד, גם בסלילת כבישים, גם בבניין וגם בחקלאות. ואנחנו כל ערב היינו הולכים לקיוסק של אדלר בשכונת שעריים, היינו שומעים את הרדיו היחידי שהיה בשכונה בזמנו, והיינו שומעים את החדשות, ובייחוד החדשות ממלחמת העולם השנייה. האינפורמציות שזרמו אלינו מבחינת השואה היהודית היו מעטות מאוד, ולא יכולנו לדעת במדויק מה קורה למשפחות שלנו באירופה.
בשנותיה הראשונות קונתה השכונה, שכונת התימנים, ורק בשנות ה-20 אימצו התימנים את השם שעריים. בעבר רווחה סברה שדורן, שמה הערבי של רחובות, היא שעריים, עיר בנחלת שבט יהודה. אך מאחר במושבה כבר נקראה רחובות, אימצו זקני העדה את השם שעריים, שנתחבב עליהם גם משום שהיא מוזכרת בשירו של המשורר התימני יוסף בן ישראל. נראה בני ציון שהם קרויים עם בבליים, יבנה וציפורי, ושעריים וירושלמיים. בעיית המים הייתה מהקשות שידעה השכונה. עם בניית הבתים הראשונים בשעריים בשנת תרה 1910, הונח צינור 3/4 צול מרחוב עזרה אל קרבת ביתו של שלום רוקבן, מהבתים הראשונים שנבנו בשכונה. אלא שהמים היו מועטים והתור ארוך, ובערבי שבתות וחגים היה תור המים מבוקר ועד הערביים. ולפיכך נזקקו התושבים לשאוב מים מבאר המושבה המרוחקת מהשכונה. המלאכה נעשתה בעיקר על ידי אנשים שנשאו על ראשיהן פחים וקדי מים, דבר שהרגיז את האיכרים שראו בעין קלה את השותפים החדשים בבאר המים שלהם מטרד, ובעיקר בזבוז מים שערכם בימים ההם היה רב. אין תמה איפה שהבאר המקומית ידעה חיכוכים שלובו ביחס קשה של העיקרים כלפי השואבים התימנים, וגם תגרות בין התימנים היו עניין שבשגרה. בשנת 1919 נחפרה ברחובות, במורד רחוב מנוחה ונחלה, באר חדשה עבור המושבה. והצינור הדק המוביל לשעריים הוחלף בצינור רחב יותר. כ-16 שנה לאחר ייסוד שעריים, הקימה חברת סולל בונה באר ברחוב שבזי, ועל גבעה סמוכה נבנתה בריכת מים. התיישבות התימנים במושבות בכלל וברחובות בפרט הביאה ליצירת חיכוכים בין היהודים שהגיעו לארץ מגלויות שונות. למצוקת הדיור ולבעיית המים נוספה בעיה חמורה מכל, והיא היחס המתנשא של האיכרים לפועלים התימנים. פטרונות מתנשאת שגבלה פעמים רבות בהשפלה ולעיתים אף באכזריות, ומקורה בתפיסת התימנים כחריגים ושונים מן האיכרים ומן הפועלים יוצאי אירופה המזרחית. יתרה מכך, הפגיעה בחשוב להם ביותר יהדותם, והם נתפסו כערבים אך בני דת משה. מפעם לפעם פנו תימני רחובות לוועד המושבה בבקשה כי יכריז על איסור להכות או לחרף אותם. על התופעה המחלימה הזו עמד יוסף שפרינצק, מראשי תנועת העבודה. ציבור זה, בעל אופי עברי ותכונות עבריות מובהקות, משמש בקרבנו כעין גבעונים, הממלאים תפקיד של שואבי מים וחוטבי עצים בחברתנו היישובית. השכונה התימנית הרי הרזרבה של פועלים המיועדים לעבודת המעדר בלבד. שכונה זו, נשיה ובנותיה, גם הרכות בנות 9 השנים, הן המקור היחיד למשרתות בבתי האיכרים ובבתי התושבים בארץ. קדיה סעדי, ביתו של אהרון סחה, מראשוני שעריים, מספרת כי כבר ביותה בת 6, אולצה לצאת לעבודה בבתי האיכרים כדי שיהיה לנו אוכל. ומוסיפה כי בעלי הבתים נהגו בעוזרת הבית התימניות ביד קשה, עלבו בהן והיו שנהגו לזרוק להן את ארוחתן על הרצפה. קשה במיוחד הייתה מלאכתן של הקופסות התימניות. הן עמלו מאור השחר עד חשיכה בירכתי החצר, פוצעות ידיהן בעצים היבשים שהיה עליהן לשבר להסקת התנור, ורוכנות שעות ארוכות מעל דוד המים הרותח בימי שרב כבימי גשמים.
אז להיות כובשת זה מצאת החמה עד צאת הנשמה, ועד פרוטות. ככה עבדו, ככה חיו ההורים שלנו. הבנות האלה המשכנות היו חייבות לעבוד גם בשבת, ואז קמו בחורי השכונה ואמרו לא, מגיע להם לנוח בשבת, מגיע להם להיות בבית עם המשפחה. והבחורים התעקשו ופשוט עצרו אותם מללכת לעבודה. גם החמור והסוס נחו בשבת, למה הם לא?
רבקה גובר, ילידת רוסיה, שזכתה לכינוי אם הבנים לאחר ששני בניה, אפרים וצבי, נפלו במלחמת העצמאות, סיפרה על רומה בת שעריים, הכובסת שעשתה למחייתה בבית אחד האיכרים. לא יכולתי לראות בלי שברון לב את רומה, הנראית לי כתינוקת, האוספת ושוברת בידיה הרזות את הענפים הקוצניים ותוחבת אותם לתנור הבוער. כל זה היה נעשה תחת כל הזירוז הבלתי פוסק של בעלת הבית, שהייתה משגיעה על עבודת השפחה הקטנה מבעד לחלון. שנים רבות לאחר המפגש בבית הגברת הוכמן, נפגשו רבקה גובר ורומה באקראי ביום הזיכרון לחללי צהל בבית הספר בן צבי ברחובות. אבל גם בכל חושך יש נקודות אור, ומול אלה שהתייחסו אליהם כאל אנשים נחותים, היו גם כאלה שהאירו במעשיהם את חשכת ימיהם של בני תימן הראשונים, ובהם האחות הרחומה אסיה גלטמן, המחנכת מאיה רוזנברג, סבתא פלורנקו, המשוררת והוגת הדעות ישע סטמפר, דוקטור מרשוב, הריה קוק, ומעל כולם אפרים זקס, שכונה אבי התימנים. אלו ואחרים קיימו במעשיהם את הפסוק איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. אסיה גלטמן נולדה בשנת 1894 ברוסיה. בת 16 עזבה את בית הוריה ועברה לאודסה, שם סיימה קורס לאחיות מילדות וגם הכירה את בחיר ליבה הרוקח יצחק גלטמן ונישאה לו. השניים עלו ארצה ועבדו מטעם הדסה בצפת ובטבריה. משנפטר בעלה ואסיה נותרה אלמנה עם ילדה קטנה ללא אמצעי מחיה, היא נשלחה בשנת 1927 כאחות מטעם הדסה לרחובות, שם עבדה בעיקר בשעריים ומאוחר יותר גם במרמורק. בתקופה זו פסתה מחלת הגרענת בקרב התימנים, ואסיה שהתמחתה כאחות עיניים הביאה מזור לרבים מבני השכונה. עבודת קודש עשתה גם כמילדת, וזאת בתקופה שתימניות רבות נהגו ללדת בבתיהן ובתנאים סניטריים ירודים. פעילותה של אסיה לא ידעה גבולות, ושעות עבודתה חרגו מעבר לשעות המקובלות. משהתרוקנה מרפאה לעת ערב, נהגה להתרוצץ מבית לבית, לחפש את המשתמטים מטיפול רפואי, או את אלו שנבצר מהם להגיע אליה. ובמסירות אין קץ, סעדה אותם בכל ים. היא הפכה לסמל של טוב לב, מסירות ואהבה בעיני התימנים ובעיקר בעיני הילדים שירצוה הערצה של ממש. דוקטור מרשוב שימש רופא השכונה קרוב ל-40 שנה, והוא העמיד עצמו לרשות חוליו בכל עת שנדרש, ושמו זכור לטוב בקרב בני השכונה. מאיה רוזנברג, ממש כמו אחות אסיה, הותירה אף היא את רשומה בדפי ההיסטוריה של שכונת שעריים. היא הניחה אבן יסוד בחינוך הילדים. מאיה, שנולדה ברומניה ולמדה חינוך באוסטריה, הגיעה לשעריים וקשרה את גורלה בגורל בני השכונה, וזה לא היה קל לשכנע את בני העדה השמרנים לשלוח את בנותיהן ללמוד, מה שלא הסכינו לעשות בגולת תימן. מאיה רוזנברג הקימה בשנת 1930 בשעריים מעון לילדים, בנים ובנות גם יחד, ובית ספר למלאכה לבנות. ישע סטמפר, משוררת והוגת דעות, חניכת התרבות האנגלית-אמריקאית, שהקימה בביתה חוג ערב לבנות שבמשך היום עבדו לפרנסתן. בימים הראשונים, בעוד ראשוני התימנים מתגוררים בסוכות בלב המושבה ובהיעדר מוסדות צעד כלשהם, בלטו בפעילותן סבתא בת שבע פלורנקו, לימים פריאל, ואימה רחל לבית הרשנזון. השתיים התגוררו מול סוכות התימנים וראו את מצוקתם מקרוב. הן נהגו לאסוף מבתי העיקרים במושבה כסף, מזון ולבוש ולחלקם לעולים החדשים. עוד נהגו בת שבע ורחל לפקוד את סוכות התימנים ולחלק לילדים מדי יום שישי, תרם כניסת השבת, ביצה קשה לכל ילד וחצי חלה לכל משפחה המטופלת בילדים. הרב אברהם יצחק קוק הריה, הרב האשכנזי הראשון של ארץ ישראל, שימש כתובת נאמנה לבני שעריים שיפעל למענם אצל ועד המושבה כאשר אלו התעלמו ממצוקותיהם. כמו כן, תרם הרב קוק רבות להקמת בית הספר לתלמוד תורה לימים מוריה, שהוקם על הגבעה המתאמרת מעל שעריים של פעם. ומעל כולם העירה דמותו הייחודית של אפרים זקס, שכונה בפי כל אבי התימנים. זקס היה רוח החיה בקרב אנשי הוועד של רחובות בימיה הראשונים, ועם בו התימנים למושבה הוא פעל למען רווחתם. בנדיבותו הרבה הוא תרם מעונו ומהונו לטובת המושבה בכלל והתימנים בפרט. הוא היה הכוח המניע שהשתדל למענם וקידם את ענייניהם אצל ועד המושבה. אך אין ספק כי מפעלו הגדול של זקס היה השתדלותו העיקשת בפני עיקרי רחובות להעמיד מגרשים להקמת שכונה שתחליף את הרפתות, האורוות והמחסנים מגורי התימנים במשך למעלה משנה. אך בכל אלה לא אמר אפרים זקס די, והוא אף הלווה לנזקקים כספים בתנאים נוחים, במיוחד לבניית הבתים, ולחלופין ערב להלוואות שהם קיבלו מקרן קיימת לישראל או מעיקרי המושבה. לא לחינם נונצח שמו של אפרים על שם אחד מרחובותיה של שכונת שעריים. בגולת תימן היווה בית הכנסת מוקד למחלוקות ולמריבות תכופות שהביאו להתפצלות המתפללים ולהקמת בתי כנסת קטנים. כך גם היה בארץ, ואפילו אצל בני הדורות הבאים, בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. וכן היה גם בשעריים ובאחותה הצעירה שכונת מרמורק. ואם בכל אחד ממחוזות תימן היו ויכוחים, על אחת כמה וכמה כאשר במושבה אחת התקבצו יוצאי מחוזות שונים בתימן. יתר על כן, גם בני אותו מחוז נטו לשמור על לכידות החמולה שלהם, והקימו בית כנסת משפחתי ממש כפי שהיה בארץ גלותם. הרב אברהם יצחק קוק הכהן, שכמה וכמה ממרבות התימנים הגיעו אליו לבוררות, שאף להשכין שלום בקרב העדה, וביקש לבנות לכל אנשיה בית כנסת אחד בראש הגבעה שמעל לרחוב שבזי. הרב ביציב שני תנאים לבניית בית הכנסת. האחד, הוא יקבל את ספרי התורה שהובאו מתימן, והשני, בתי הכנסת המשפחתיים ייסגרו. לדרך זו, קיווה הרב קוק להביא לאחדות השורות. אלא שהוא לא עמד על מקומו המרכזי של בית הכנסת בחיי החברה התימנית האמונה על הכלל, איש על מחנהו ואיש על דגלו. והתימנים דחו את הרעיון מכל וכל. רווח המיתוס ולפיו מושב מרמורק, שהוקם בשנת 1930, נבנה למען תימני כנרת שנעקרו ממקום מושבם בעמק הירדן. האמת היא שהרעיון להקמת מושב העובדים התימני הראשון צמח מצפיפות הדיור בשעריים בשנות ה-20 ומלחץ התושבים להרחיב את מקום מגוריהם. רק לאחר שנרכשו האדמות שיועדו למושב החדש, נתנו המוסדות המיישבים את דעתם לכך כי ניתן לכרוך את פתרון הבעיה של תימני כנרת עם מתן מענה למצוקת הדיור בשעריים. אלא שמגורשי כנרת היו הגורם שזרז את תהליך הקמת המושב, והם אף התיישבו בו כשנה לפני שראשוני המתיישבים משעריים עלו על הקרקע. שכונת מרמורק קמה הודות לתרומה של 1,100 דונם שקרן קיימת לישראל רכשה מערבי זרנוגה. הרכישה התאפשרה הודות לחברת ידידי נורדוי ומרמורק, שיעדה את תרומתה להקים יישוב תימני על שם אלכסנדר מרמורק, שיהיה מושב לדוגמה. תרומה חשובה נוספת שאפשרה את הקמת המושב ניתנה על ידי הנדיב האמריקאי ישראל רוקח, שממן את בניית 43 בתים הראשונים של המושב. עם הקמת מושב מרמורק חרגה קרן קיימת לישראל ממדיניותה להשקיע את הונה רק בעיגולת הקרקע, ולראשונה היא לקחה על עצמה הקמתה של נקודת התיישבות. קרן קיימת לישראל הקצתה 450 דונם ל-43 משפחות, ובהן 10 המשפחות שפונו מכנרת ו-33 משפחות משכונת שעריים. כל משפחה קיבלה 10 דונמים, 2.5 דונמים בשטח שיועד להקמת בתי המושב, ועוד 7.5 דונמים המרוחקים מן המושב ונועדו לעיבוד חקלאי בלבד. יתרת הקרקע חולקה ל-33 משפחות משעריים. המושב הצעיר קיבל תגבורת משמעותית בשנים 1934-1936 של עשרות משפחות שעלו ארצה משרעב שבדרום תימן. השרעבים החרוצים השתלבו בחיי המושב, רכשו אדמות ובנו בתים והביאו להתרחבותו וביסוסו של המושב. בשנת 1949, נוכח קשיי המושב להתקיים כגוף הנושא את עצמו, החליטו תושבי מרמורק להסתפח לרחובות, תוך הבטחה להמשיך ולשמור על האופי החקלאי של הכפר. מושב העובדים התימני הראשון, שראשיתו הייתה בכל תרועה רמה, בא אל סופו בכל ענות חלושה, למרות מחאת חלק מהתושבים שרצו לשמור על עצמאות המושב. בהצטרפות התימנים למחתרות היה משום שיקום כבדם העצמי לאחר חבלי קליטה שהיו שזורים בתחושה קשה של קיפוח ושל אפליה. האפשרות לעשות לביטחון המולדת וההזדמנות לאחוז בנשק נטעו בהם לראשונה את התחושה שככלות הכל אין הם נופלים מזורתם. את הלהיטות של רבים להתגייס לאצל יש לזקוף לזכות האווירה הלאומנית ששררה בקרב התימנים, אך גם לעובדה שהארגון נתפס כאופוזיציה להגנה, ולאור נהייתם של רבים מבני המושבה אחר ההגנה, היה זה אך טבעי שבני שעריים ימצאו את מקומם בצידו השני של המתרס. סמל הארגון, יד אוחזת ברובה, על רקע מפת ארץ ישראל השלמה, בתוספת הסיסמה רק כך, קסם לתימנים שרוח לאומנית פעמה בליבם. ריבוי הסליקים בשעריים ובמרמורק היה תופעה ראויה לציון, ונראה שכמעט בכל בית החביאו תימנים אמצעי לחימה. סליק נשק הוחזק אף מתחת לארון הקודש בבית הכנסת של אהרון שרעבי שברחוב שבזי, ואחר הוטמן בבית הכנסת שבחצרו של המוכתר חיים מדהלה. התכסית הצופה של פרדסים מוחרמים שאפיינה את השטחים שהסתרעו לכיוון דרום-מזרח משעריים עשתה את השכונה לנקודת יציאה נוחה לפעילות מבצעית באזור הדרום, ולנקודה בטוחה שאליה שבו הלוחמים בתום המבצעים. מבנה השכונה על בתיה הצפופים ומרובי האוכלוסין והסביבה האנושית האוהדת הפכו אותה לעיר מקלט של ארגון האצ"ל ולבסיס החשוב ביותר שלו בדרום הארץ. גם מרמורק שימשה כמקום מקלט בטוח ללוחמי האצ"ל עם שובם מפעילות נגד הצבא הבריטי. ב-25 בפברואר 1946 תקף האצ"ל את שדה התעופה הצבאי בקסטינה, היא חצור, ופוצץ 12 מטוסי הליפקס. הכוח מנה 43 לוחמים, בהם דוב סלומון, שנסעו במסעית עמוסת חציר ומתחתיו מוסרים הנשק ומטעני הנפץ. פרדס סמוך למפעל פריפרי, בגבולה דרומי של שעריים, שימש כשטח ההתארגנות לפני היציאה למבצע. איתן ליבני, קצין המבצעים של האצ"ל שנכח בפשיטה, מספר כי הכוחות הנסוגים עשו דרכם בגשם שוטף, מבוססים בבוץ ומייחלים להגיע למקומות מסתור בטרם יאיר השחר. אחת החוליות שנשאה איתה על אלונקה את נזים עזרא עג'מי, שנפצע מירי, עברה דרך מושב ביצרון בתקווה לקבל סיוע רפואי. אלא שאנשי המושב הכבידו את ליבם וסרבו להכניס את הפצוע ומלוויו לתוך אחד הבתים. עם הגעת הכוחות הנסוגים לפאתר חובות, התעדכה טבעת הכיתור של הצבא סביב הנמלטים, ואלמלא עזרתם של אנשי כפר מרמורק, ספק אם היינו כולנו נחלצים מן הכיתור. בנימין מדהלה גויס לאצ"ל, אך ביקש להיות מעורב בפעילות מבצעית אמיתית, ולפיכך עבר ללחי. ב-28 בפברואר 1948 הונחה בנימין להגיע למפגש באחד הפרדסים שבצפון מערב המושבה, שם פגש בין היתר לוחם ולוחמת מקרם התימנים.
ראיתי מישהי אומרת לי, תעמוד, המקדח, מאיימת עליי. אמרתי לה, כבא אויב, אמרה להיכנס. קרא לנו מפקד למטה, צייר לנו את המבצע שאנחנו צריכים. היה 4 ארונות של חומר נפץ, כל שני איש הרמנו שני אחד, כל שניים. והלכנו בפסיב מהמקום שהיינו, עד לפני תחנת הרכבת בפנים. כמובן כל פעם עצרנו שעברה את הרזינה של המשמר, שכבנו על האדמה שלא הרגישו. הגענו לפני הקיבוץ שם באיזה מקום, לפני הגשר, עברו את החוטים של 4 ארונות, ואז היו צריכים לפוצץ אותם ולקחת את הנשק מהקלניות, מהצנחנים. אמרו לי ולעוד אחד שנקרא נפוצץ, מפץ, נפוצץ, ושיעבור הקטר, נהרגו 30.
חלקן של בנות תימן בפעילות המחתרתית לא נפל מזה של הגברים. יכולתן להידמות לערביות אפשרה להן התנהלות שלא עוררה את חשדם של הבריטים או של הערבים. אחת הדמויות המיתולוגיות של השכונה הייתה סעידה מדהלה לבית גלוסקה, אשת המוכתר חיים מדהלה. ביתה שימש כמקום לתרגולות בנשק של פעילי האצ"ל, ובחצר ביתה היה סליק לאמצעי לחימה של הארגון. בנה מוסא מדהלה מספר כי מתחת לגג הרעפים הוסרו רימונים, ובני הבית חיו בחשש מתמיד משריפה שהייתה עלולה לעלות את הבית בסערה השמיימה. קצינים בריטים שהסתייעו בבעלה המוכתר נתנו בו את אמונם ונהגו לפקוד את ביתו מבלי לחשוד במערכיהם. בני המשפחה מספרים כי כדי החלב שבהם הותמן חומר הנפץ לפיסוס המפקדה הבריטית במלון המלך דוד בירושלים הוסתרו בחצר ביתם בטרם הועברו לזירת המבצע. לפני המבצע גם רוכזו בחצרם כבשים שהועלו במסעית לירושלים ושימשו שם את אחד הרועים התצפיתנים של הארגון לאיסוף מודיעין לקראת הפעולה. מספרים גם כי ערב מלחמת העצמאות התחזו סעידה וחבר אצ"ל נוסף לזוג פליטים ערביים. סעידה, שידעה להעביר על גופה אמצעי לחימה ממקום למקום, נטלה עם מכה סבאה את נכדתה התינוקת, וכך נכנסו השניים ליבנה ערבית ואספו את המידע החיוני לחיבוש הכפר. המגויסות לאצ"ל בלטו בגילן הצעיר. אסתר לבית כפרה, ביותה בת 15 בלבד, גויסה על ידי דוב סלומון מפורצי כלא עכו ולימים בעלה. היא הייתה בעלת אופי סוער. הרבתה להשתתף בהדבקת קרוזים ובעברת אמצעי לחימה ממקום אחד למשנהו.
יום אחד הלכנו, לא הייתי בתפקיד, ואנחנו הלכנו לטייל, אני ובעלי, עוד לא היינו נשואים, אבל הוא היה ברחובות. בדיוק עברו מדבקים של קרוזים, וחברי הגנה תמיד היו עוקבים אחרינו. והם חשבו שאני האחראית עליהם. במקרה הזה אני לא הייתי בתפקיד, והם זרקו פיטרדה. וחטפתי רסיס ברגל, ולא יכולתי לזוז, ואני אומרת לדוב, בא לי, תראה, אני לא יכולה לזוז, אני לא יכולה לזוז. מיד הוא הרים אותי, כבר האדם ניגר מהרגל, הוא הרים אותי והביא אותי לרחוב אחד העם, שם היה דוקטר לוינסון, שהוא היה רופא גניקולוג, אבל הוא עזר הרבה מאוד לחברי האצל. ושם הוא הוציא לי את הרסיס וזהו.
בתקופת העלייה השנייה, בראשית המאה ה-20, החלו הנשים למרוד במוסכמות החברה וביקשו להיות שותפות לשיח הציבורי ולמעשה הציוני. חמור שבעתיים היה מצבן של הנשים בחברה התימנית שוביניסטית. בחברה הזאת נפלטה הילדה הרכה בשנים בעל כורחה לשוק העבודה, ומהר מאוד היא מצאה את עצמה כמשרתת בבית האשכנזי. בחברה הזאת נישאו ילדות בגיל 12-13, ולעיתים אף מוקדם יותר. ובחירת החתן הייתה בסמכות האב או האח. על רקע הדברים האלה בולטת דמותן של חלק מבנות שעריים שהקדימו את זמנן, נטלו את גורלן בידיהן ותרמו את תרומתן לכור ההיתוך החברתי החדש שהלך ונוצר בארץ. הראשונה שפרצה את מעגל ההסתגרות החברתית ומרדה במוסכמות הייתה שושנה, ביתו של דוד נדב. לפני מלחמת העולם הראשונה עברה משפחת נדב לבן שמן, שם שימש האב כשחט ובודק, ולמחייתו עסק גם במראה. בבן שמן הכירה שושנה את קלמן בסין. השניים התאהבו, אך האב התימני דחה את בקשת החלוץ מרוסיה לשאת את ביתו לאישה. נישואים מעורבים, ועוד לחלוץ אשכנזי חילוני, היו אז בבחינת יהרג ולא יעבור. אבל שושנה מענה לוותר על אהובה. אביה הפליא בה את מכותיו, וכדי להרחיקה מאהוב ליבה, נטל את משפחתו וחזר להתגורר בשעריים. סופו של הרומן הלוהט, היא הסתייע בידידיו הרוסיים של קלמן, שלא יכלו לשאת את ייסורי הזוג המאוהב, ונחלצו להבריח את שושנה משעריים לבן שמן. שם באו השניים בברית הנישואין, נישואי התערובת הראשונים בתולדות היישוב. האב ישב על ביתו שבעה וקרא עליה קריאה. הזוג הצעיר עברו והיו ממייסדי כפר יחזקאל בעמק יזרעאל. רק כעבור שנים לאחר שנולדה נכדתו, ביתם הבכורה של שושנה וקלמן, השלים האב עם ביתו ועם חתנו. אשת לפידות מיוחדת במינה הייתה מרים מזרחי מזעליה לבית מדהלה. מרים החלה לפעול למען בני שעריים בשנות ה-30. היא הקימה בחצר ביתה גן ילדים ללא תשלום למשפחות קשות יום אשר לא יכלו לממן חינוך לילדיהן במסגרת אחרת. מרים, אישה אחת, שימשה כממשלה שלמה. היא שלחה ידה בחינוך, בביטחון, ברווחה, במשפטים, ברבנות ואף בקשרי חוץ. היא הייתה המוציאה והמביאה של רבים מבני שעריים במשרדי הרשות המקומית. התכתבה ללא לאות עם ויצו כדי לקדם את גן הילדים שלה. שימשה כבוררת ומפשרת בסכסוכים בין בני זוג. הייתה לפה לנשים קשות יום שאותן ניצגה בדיונים משפטיים ברבנות של רחובות. העמידה את ביתה ואת גן הילדים שלה לרשות אנשי המחתרות. ארגנה משלוחי חבילות לבני שעריים ששירתו בצבא הבריטי בחזית איטליה. נוסף לכך גייסה מזון וציוד ללוחמי צהל ושחנו ברחובות בפרוץ קרבות תשח. פעלה להקמת מקווה טהרה בשעריים, והייתה יוזמת ברוח החיה בהקמת אנדרטה לנופלים בוגרי בית הספר מוריה שבשעריים. סעידה, יחד עם מריה מזרחי, קלטו כ-100 ילדים ממחנות עולים בתל אביב, שהוצפו במים בשיטפונות החורף, ואשר תושבי תל אביב העמידים לא פתחו בפניהם את דלתות ביתם. והייתה גם סעידה צנעני, אישה שנחנה בחוש מסחרי מפותח, ולאחר שבעלה הראשון גירש אותה בלא כלום, צברה הון ונשבעה שיותר לא תהיה חסרת כל. ומשהתחתנה בפעם השנייה, ערכה הסכם המון ראשון מסוגו, שבו הגנה על זכויותיה, מבלי לתת לבעלה הטרי חלק בנחלה, ברכוש אותו רכשה עד נישואיה השניים. ולאה, שנישאה ליששכר שאובי, והיא בת 12 שנים, והיה עליה להכין את הגחלים למדע, הנרגילה, שבעלה היה מתענג עליה בתום יום העבודה. מלאכה זו הייתה כרוכה בטרחה מרובה, ולא פעם נכבטה לאה מהגחלים הרוחשות שהזינו את המדע. יום אחד, והיא נענקת בכאביה מקביעה חדשה, קצה נפשה של לאה בעבדות, והיא קמה ונמצאה את המדע על ירסיסים. ומאז אותו אירוע נגמל יששכר מתענוגותיה של המדע. וגם מרים ג'הרני רשמה דף מיוחד בהיסטוריה של הנשים התימניות. מרים נדרה נדר כי במידה ותצליח להגיע הארצה בשלום עם בעלה הנכה ועם בנותיה הקטנות, היא תבנה בית כנסת, וכן היה. בהגיעה הארצה עבדה כחובסת, ובשנת תשיח בנתה בית כנסת, כאשר היא במו ידיה מכינה את הבלוקים למקדש המעט שהקימה. רחובות של פעם הייתה אימפריה של ספורט. תחרויות בריצה, בהתעמלות ובשחייה נערכו בה מדי שבת. לא לחינם הייתה זו רחובות שערכה כבר בשנות ה-20 של המאה הקודמת קבוצות של ספורטאים שנהרו אליה מכל רחבי הארץ והתחרו אלה באלה כמעט בכל ענף ספורט אפשרי. באיחור מה החל גם הכדורגל לכבוש את הלבבות. וכיצד נראה הכדורגל של התקופה ההיא? דשא לא היה, והמגרש היה סתם אדמה וחול. בחורף הוא התמלא בשלוליות, היציעים היו מעץ, סביב המגרש התנסעה חומת לבנים שהוגבהה באמצעות פחים, ומי שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסו, השעין את אופניו על הצד החיצוני של החומה, טיפס וצפה במשחק ללא תשלום. ואכן מדי שבת נתמלאו היציעים בהמון אדם. אשכנזים שהמבוגרים שבהם נשאו עימם את הזיכרונות המתוקים של הכדורגל האירופי מארץ מולדתם, בני תימן שנהרו משעריים ומרמורק הסמוכות, ומהם אף חופשי כיפות ועטורי סימונים שערקו מבית הכנסת בטרם הסתיימה תפילת השבת. ראשיתו של הכדורגל בשעריים החל אמנם בקבוצות חובבים ובמשחקי רחוב בין ילדי השכונה, אולם חיש מהר עמדו הכל על הכישרון הטבעי הגלום ברגלי בני השכונה, והמוכשרים שבהם הצטרפו לקבוצות הייצוגיות של המושבה, מכבי צעיר רחובות והפועל רחובות.
היינו מגיעים מהבית ספר, אני זוכר שזרקנו את הילקוטים, ושיחקנו בין העמודים שם בחולות של השכונה. במשחקנו היה אחד הכוכבים הראשונים של שעריים, המפורסמים, יעקב רוגבן, שהיה עובר שם, רואה אותנו, לוקח כדור, ועובר סללום בין כולנו, וככה היינו רצים אחריו, ולמדנו את הסודות של העברות, מה שקראנו לזה.
בשנת 1944 יזמו מספר צעירים נמרצים את הקמת קבוצת הנוער מכבי שלמה רחובות על שם המאמן האגדי שלמה נדב.
בשנת 1944 קסם לי העניין הזה שתקום קבוצה משעריים. אספתי את בני גילי והחלטתי להקים קבוצה.
קבוצת הנוער שנרשמה בהתאחדות שיחקה עונה שלמה, כאשר השחקנים כולם נערי שעריים מייצגים את השכונה וסוחפים אחריהם אוהדים נלהבים, אשר הריעו לגיבורים בלבן. יהודה מדהלה ואמירה לוי, שראו כיצד צומחת לקבוצה ייצוגית בשכונה, נדלקו על הרעיון והקימו על בסיס קבוצת הנוער את קבוצת מכבי שעריים המיתולוגית.
בקבוצת הנוער שיחקו לידי שאול קפרה מצד אחד, השף והאמן בכדורגל, הזכיר לי את השחקנים של ברזיל, מצד שני חיים מדלה, ולא בכדי הייתי מלך השערים, מלך השערים של קבוצת הנוער.
אז נכון שהכדורגל היה פשוט, צנוע וחסכוני, אבל מלא שמחת חיים, עד שדומה כי הוא היה תמצית החיים של כל תושבי השכונה שחיו משבת לשבת, ובימות השבוע מחליפים חוויות ומטפחים תקוות, תוך שהם מעלעילים שוב ושוב בעיתוני הספורט ומתמוגגים על הכותרות הזועקות לשמיים. הקבוצה בהדרכת יצחק שמחי דילגה מהליגה המיוחדת תוך עונה לליגה השנייה במחוז דרום, ובאוגוסט 1956 זכתה יחד עם ביתר ירושלים במשחקי המבחן ועלתה לליגה א'. 11 הלוחמים מרחובות היוו את האטרקציה המעניינת והמפתיעה במשחקי המבחן. קבוצת מכבי שעריים מצאה את סוד ההצלחה של מלחמה במשך 90 דקות, וכקבוצה צעירה בעלת כושר גופני מעולה בתוספת תכנון וכדורגל מודרני, גרמה מכבי שעריים כאב ראש לקבוצות העילית בצמרת ליגה א'. סוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60 היו השנים של שלושת שחקני השדה של שעריים, חיים מדהלה, יצחק מזרחי ומאיר מלמד, שהבקיעו פעם אחר פעם את שעריהם של טובי השוערים בארץ, ובהם חודרוב, השוער האגדי. בשנת 63 עושה שעריים היסטוריה ועולה לליגה הלאומית. העלייה מסמנת את תחילתו של תור הזהב בשכונה, בניצחונות בנתניה וירושלים מעלים לכותרות שמות כמדהלה ושרבי, לצד כוכבים כמכנס ושפיגלר. העיתונות הארצית מהללת, השחקנים נעשים לאלילי השכונה, ובמגרש השכונתי הופך אחת לשבוע למוקד עלייה לרגל.
זו הייתה תקופה שאנשים הרבה התגעגעו אליה. אני, בזמן שאני עוד אחיה אולי, אני לא יודע אם אנחנו נגיע למצבים של 10% מהתקופה של שלושתם.
לקחתי את הקבוצה הזאת לידיים, ואז החלטתי שהכושר הגופני זה יהיה העדיפות שלי. והקבוצה הגיעה למקום השלישי בליגה העילית דאז.
שחקני חיזוק, הס מלהזכיר. הכדורגל של הימים ההם היה על טהרת בני השכונה. ולמעשה מה זה שכונה? כמעט כולם מרחוב מנשה כפרה. ואפילו אשכנזים הסתננו לרחוב המיתולוגי הזה, ארי פליישמן פלד, ולימים גם הינוקה, מוטי חיימוביץ'.
כל שחקני מכבי שעריים הגדולים, הם יוצאי הרחוב שבו אני התגוררתי כילד ונער ברחוב מנשה כפרה, משנת 69-70 ועד אמצע שנות ה-90, אני שיחקתי בקבוצה הראשונה, שימשתי הרבה מאוד שנים כקפטן הקבוצה, ואני חושב, גם היום, עדיין אנשים רואים בי כסמל של מכבי שעריים.
בשנת 69 יורדת שעריים לליגה השנייה, ומכאן והלאה נמשכת טלטלת הליגות, כאשר פעם היא שבה ומתחרה בעריות הכדורגל, אך לרוב מסתפקת בדרבים מקומיים, שאף הם סיפקו עניין לא מועט לאוהדים המסורים, אשר זכרו לקבוצה את ימיה הגדולים בליגה הלאומית.
היה משחק מכריע שצריך לבוא ולהכריע את אליפות המדינה, את אליפות הליגה באותה שנה, שזו הייתה הליגה המשנית, מי עולה לליגה הראשונה, והמשחק הוא עבר על ידי הקבוצה הביתית הפועל מרמורק, לא רצו את המשחק ברחובות, כי הם נחשו וכנראה ידעו שרוב הקהל אוהד מכבי שעריים, העבירו את המשחק לחיפה. והמשחק בחיפה שהתקיים, הפועל מרמורק הצליח וזכה בניצחון ועלה לליגה הראשונה.
זינדני בועט את כדור העונשין והכדור נעדף, חוזר אל זינדני, בעיטה שזינדני לא מדויקת, והכדור מגיע אל דובלה רסלר ממרמורק בצד השני של המגרש, פריצה משמאל של דובלה רסלר. שעריים נערכת להגנה, ביתה והכדור בידי שוער מרמרי. בידי שוער שערי. וזהו השער. השער של מכבי שעריים על ידי יוסף כהן. יוסף כהן שהיה מספר 10 על גבו. 1-0 לטובת שעריים כשנותרו עוד 31 דקות בסיום. איזו שמחה כאן של אוהדי שעריים. איזו שמחה. חייקה עם הכדור. ביתה של חייקה. למה שקוף? למה שקוף? איזו אחמצה. מרמורק עדיין בהתקפה. ביתה והחוצה. מרמורק אינה מבטרת. עדיין בהתקפה. זהו שוב פרח חייקה. עכשיו טוני שרבי. נראה מה יעשה טוני שרבי. רק בא לרחבה והכדור נעדף על ידי הגנת שעריים. אבל הכדור נשאר אצל טוני שרבי. ועבירה על טוני שרבי. ביתה תודשין לטובת מרמורק. ביתה של טוני שרבי. ופנימה. איזו ביתה נהדרת של טוני שרבי, 1-1, כשנותרו עוד 17 דקות לסיום. עוד 17 דקות לסיום, איזו שמחה במרמורק. 1-1, מספיק למרמורק טייקו כדי להיות בלאומית. הנה, הם השיגו את הטייקו הזה. התקפה נוספת של מרמורק, ביתה ועדיפה. וטוני שרבי פנימה. טוני שרבי פנימה ו2-1 לטובת מרמורק, עוד דקה וחצי לסיום, איזו שמחה, ניצחון בליגה הלאומית של הפועל מרמורק.
שכונת שעריים של ימים ראשונים הייתה שכונת שוליים מרובת אוכלוסין שפיתוחה לא עמד בראש מעייניהם של פרנסי המושבה. אך למרות צפיפות הבתים ואווירת המחנק לכאורה, הייתה שעריים מקור גאווה לתושביה, ותחושת ההשתייכות וההזדהות עם השכונה לא הייתה מוטלת בספק. כמעט יובל שנים חלפו מימיה העליזים של מכבי שעריים המיתולוגית, והזיכרון הנוסטלגי המתרפק של שנות העבר הוא מסימניה של תקופה רבת מעללים ושופע דמויות שזה מכבר היו לאגדה. היריבות רבת השנים בין שעריים ומרמורק שבאה לידי ביטוי בשדה הכדורגל, הייתה למעשה חלק מהוויה החברתית של יהודי תימן, המרבים במחלוקת ופלגנות כמעט בכל דבר ועניין. כך בבתי הכנסת, כך בכדורגל, וכך אפילו בבתי הקברות. דומה שאת תימני רחובות ניתן לרשום בספר השיאים של גינס, שתי שכונות תימניות מחזיקות בשני בתי קברות נפרדים, הצמודים זה לזה, מעין יכולת להתאחד.
זה מרמורק?
כן.
ועדה?
שעריים.
בן כמה אתה?
אני בן 10. בן 88. בן 98.
98.
כן.
למה לא מחברים היום את שתי בתי הקברות?
אני לא רוצה לחבר. למה? שיצר טוב אדם בכל אדם חופשי. לא יהיה אחד. אם אתה לא חשוב. לא כדאי. לא כדאי לחבר.
עליית על כנפי נשרים בראשית שנותיה של המדינה חתמה את גולת תימן, ובמהלכה עלו כמעט כל 50,000 יהודי תימן. המעט שנותרו בתימן עלו רק בשנות ה-90 של המאה ה-20 הודות לפעילות מדינית חשאית של מדינת ישראל. חלק ניכר משארית הפליטה שהגיעו מסעדה ומריידה שבצפון תימן קבעו להם למושב את שכונת אושיות הסמוכה לשכונת שעריים, וכך נסגר אם כן מעגל היסטורי. למושבה רחובות שבה התיישבו ראשוני התימנים בראשית המאה ה-20, הגיעו גם האחרונים בסופה של אותה מאה.
איומה בהר המון אשיר ואשיר מזמור בניגון ליוצרי. Zampa